אם אנחנו שואלים מה הביא רב הניסוע, זה הביא רב הניסוע. מה? תוצאה מזה שהוא שמע את החלום של פרעה. ועל השאלה האם יוסף מבין בסופו של דבר את החלום, פתר אותו נכון או לא פתר אותו נכון, מה התשובה? הוא פתר נכון את מה שסופר לו. אבל גם זה היה לא טוב, כי הוא הלך במדיניות שהביאה אסון על מצרים. כדאי לקרוא את הדברים. מדהימים בנועזותם ומקוריותם בחריצותם. עכשיו אני רוצה לומר כמה מילות ביקורת על הגישה שלו, ואולי נשמע מכם. למה קשה לקבל את הגישה שלו? מה?
לכן בהקשר הספרותי של סיפור יוסף,
צריך לומר אותו דבר גם לחלומות של פרעה, שמטרתה מלהוציא את יוסף מבית הסוהר. זה לא מספיק. פרעה כאן הוא רק, הייתי אומר, מדיה, הוא לא... מדיום, לא מדיה, מדיום. שדרכו הוא רוצה הקדוש ברוך הוא לפעול לטובתו של יוסף. אז, זאת אומרת, אי אפשר לפרש את החלומות של פרעה במנותק מן ההקשר של החלומות הקודמים להם.
שהיא מספרת את שתי הגרסאות חלומות.
ומה אני מתכוונת לומר? שהיא שפרעה סיפר אותם, אלא כפי שאלוהים נתן אותם לפרעה. עכשיו אני מסכים איתך גדי, שזה מחוכמת אלוהים אשר בו, וזה מה שגורם לפרעה להתפעל, הרי תן איש אשר רוח אלוהים בו. כלומר, בעצם כל מי שרואה חלום, גם אחרי שהוא מספר את החלום בגרסה שונה, בתוך ליבו הוא יודע שהוא קצת שינה את הגרסה. הוא יודע מה האמת. זה קצת מזכיר לנו את הסיפור בדניאל. אתם מכירים את הסיפור בדניאל שהוא ילדו של הסיפור שלנו. ומחדנצר רואה חלום מדהים, חלום מרשים, חלום מרגש. קם בבוקר, ולא שהוא לא יודע את הפתרון, אלא שהוא לא זוכר בכלל את החלום שלו. ואז הוא קורא לכל חרטומי בבל, ודורש מהם שיספרו לו את החלום עד תאריך מסוים. והם נבהלים, אומרים, אם היית יודע מה החלום, אנחנו היינו נותנים לך פתרון. אבל עכשיו אתה לא יודע מה חלמת, איך אנחנו נדע? אם אתם לא מספרים, אני אורג את כולכם. ואחד מהם זה דניאל, ודניאל דווקא מתהולך, מתפלל אל השם, השם הודיע לו מה חלם נבוכדנצר, הוא בא נבוכדנצר, הוא מספר לו את החלום. אומר לנו, זה מה שראיתי. זה באמת החלום שראיתי, כמובן הוא גם פותר לו את החלום. אז משהו מזה באמת, יש דמיון רב בין הסיפור על פרעה לבין הסיפור על נבוכדנצר, סיפורים מאוד דומים. משהו מנבוכדנצר אני מכניס גם לפרעה. פרעה כשהוא שומע את פתרונו של יוסף, הוא אומר, זה בעצם החלום שחלמתי, לא מה שאני סיפרתי על איזה קטסטרופה חסרת מוצא, אלא להפך, החלום בא לרמוז לי שאפשר להתמודד עם זה. ואתה גילית את דרכי ההתמודדות, או במילים פשוטות יותר, בכוונת התורה לומר שיוסף פותר את החלומות האמיתיים שפרעה ראה, ולא את הגרסה שפרעה סיפר, למרות שהוא מבין היטב מה פרעה סיפר. הוא גם מפרש את הפרעה, אין לפרט הוא מפרש רק את סיפורו של פרעה, שלא יוודע שנות הסבה בשנות הרעב, וזה הוא יודע לפרש, כי זה מה שפרעה אמר לו. והוא בא ואומר, אני אפתוח את החלום האמיתי, לא את מה שאתה מספר לי, שאין מוצא ואין דרכי התמודדות. אני אפורש לך את החלום כפי שאלוהים נתן לך אותו, ולכן פרעה כל כך שמח וכל כך מתפעל מיוסף. הוא אומר, אני באמת הפרזתי בסיפור שלי. מה שאתה אמרת תואם את מה שאני חלמתי באמת. כלומר, זאת כוונת התורה לפי דעתי, כי אתם מוכרחים לומר תורה. למה התורה חזרה פעמיים? זה המקרה היחיד בתנ"ך. שהמקרא חוזר פעמיים על חלום, פעם בפי הכתוב ופעם בפי החולם. אין עוד מקרה כזה. ברוב המקרים מה אנחנו שומעים? רק מפי החולם. וברור שכוונת התורה שנראה את ההבדלים ונראה מה המשמעות שלהם. ולפי דעתי המשמעות היא בדיוק הפוכה מזו של ברמן. יוסף בחוכמת אלוהים אשר עליו יודע לפתור את החלום כנתינתו ולא כסיפורו. ופרעה יודע את האמת, ולכן הוא כל כך בוטח ביוסף, גם זה שאלה גדולה. מה שיוסף אמר, זה לכאורה לא ניתן להיבדק, אלא בעוד 7 שנים. רק בעוד 7 שנים יוודא אם יוסף פתר נכון את החלום. איך הוא ממנה אותו כבר במשנה למלך מצרים, כבר נותן לו סמכויות, כבר נותן לו לבצע את התוכנית הכלכלית שלו. יכול להיות שהוא סתם בדל. הרי גם החרטומים פתרו, לפי הפירוש שמקובל, את החלומות של פרעה, אל פתרו, זה לא מצא חן בעיני פרעה. איך הוא יודע שהפתרון של יוסף הוא פתרון אמיתי עד כדי כך שהוא עושה כל המעשים שמתוארים בכתוב? הוא משקיע בו המון תואפות, הוא מפיא אותו לבת של אחד מהספרים שלו, הוא ממנה אותו, נותן לו סמכויות בלתי מוגבלות כמעט. מה הדבר? הרי לא בטוח בכלל שהפתרון של יוסף הוא אמיתי. כן, מה? אז מאיפה הוא יודע? הוא יודע מכיוון שיוסף, מה שאני אומר נותן ביסוס, מאיפה פרעה יודע שפתרונו של יוסף אמת? כיוון שהפתרון של יוסף מבוסס על החלום האורגינלי ולא על נוסח פרעה שסיפר יוסף. זה באמת מה שהראו לי. הראו לי בעצם שיש כאן התמודדות בין השבע לשבע ותעמוד אצל הפרות על שפת היאור. הראו לי שהפרות הרזות בולות כשמנות, אבל לא בהכרח לא נודע כי באו אל קרבנה. הראו לי שיהיה רעב גדול, אבל לא בהכרח צריך להיכנע לו. לא ראיתי כאן בכל ארץ מצרים לרוע. יש דרך לשפר את המראה הרע של הפרות, כמו שיוסף מציע. כל זה הוא מבין, הוא בעצם חווה את החלום מחדש, הוא אומר, יוסף יותר צודק ממני. ולכן הוא כל כך מתפעל ואני כל כך סומך עליו. אוקיי. כן.
אבל זה נראה כאילו זה לא, זה בכלל נראה כמו המשך הפתרון של החלום, שכמו לא את הפתרון שיראה פרעה איש נבון החכם.
זה נכון מה שאתה אומר, כי החלום לא נתן מרשם, מרשם טכני להתמודד. החלום רמז שזה העתיד, ועם העתיד הזה צריך להתמודד. ויש להתמודד עם זה.
אז התורה לדעה אמרה לנו שיוסף פותר ככה את החלום, אם זה המטרה באמת של התורה להראות שהיא פותרת את זה כמו כלומר, אם באמת העיקר ההוכחה שהוא פותר את זה כמו שפרעה חלם באמת לזה שהוא נותן פתרון, אז היה צריך להראות את זה בחלק מהחלום, ולא אחרי שהוא גומר לשנות את החלום ולפרעה פעמיים, זה מה הוא בעתה...
הפתרון איננו חלק מהחלום במובן הזה שהחלום רומז לדרכי הפתרון. החלום רק רומז שזה לא גזירה מוחלטת, שיש להתמודד עם הגזירה הזאת, זה החלום רומז. איך? זה נשאר פתוח, וזה יוסף ממלא.
אבל לא מראה לנו שהוא רומד איזה החלום, את הפתרון הזה.
לא הבנתי.
אני צריך להכניס את הפתרון של יוסף איכשהו לחלום, ואחרי זה מצדיק שאחרי זה יפרטו איך הפתרון בדיוק, כי זה לא קשור לחלום, אבל לפחות את העובדה שהחלום פותר,
רומד שיש פתרון. אז אמרו באמת, איך יוסף העז להציע את זאת בלי שביקשו ממנו? הרמב"ן שואל את זה, על היועץ למלך נתנו, שואל הרמב"ן. והתשובה היא שיוסף בוודאי מתכוון לומר שממהות החלום זה הצעת התוכנית עבודה של יוסף. למה? יוסף אומר, למה אלוהים נתן לך את החלום הזה? כדי שתוכל להתמודד איתו. וזה חלק מהפתרון של החלום. פתרון של החלום לא מספיק לקרוא את האותות, אלא לשאול את השאלה, אז מה יש, למה בכלל אלוהים נתן את החלום? והתשובה היא כדי שנתמודד איתו. עכשיו, למה באמת פרעה הוא סתם מזה? כי פרעה חשב שרק מודיעים לו כאן את העתיד ללא דרכי התמודדות. הוא אומר, אין דבר כזה. אם נותנים חלום, יש לזה סיבה. אני אתן לך את הסיבה, הסיבה היא צריך להתכונן לקראת הדברים האלה. אבל אני אומר שוב, ההתכוננות והיכולת להתגבר על הרעב היא על פי נוסח, חלום א' שיש בו רמזים, נוסח הכתוב, שיש בו באמת רמזים לכך, שיש דרכים להתמודד עם זה. הנוסח של פרעה הוא הפוך, הוא בא לייאש, אין דרכים להתמודד עם הרעב. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לדון על שני סעיפי חזרה שכמדומני עוד לא טיפלנו בהם, והם קרובים מאוד לזה עד כדי... עד כדי בלבול ביניהם, וזה, אתם זוכרים? 5-6, אירוע סדרתי. כלומר, אירוע שחוזר על עצמו, מה? כמו המציאים, כן? אירוע שחוזר על עצמו פעמים רבות או פעמים אחדות, והחזרות שלו מתוארות בכתוב. והסעיף מספר 6, סדרת אירועים שישנם קווי דמיון בתיאורה. אני אומנם חילקתי את זה לשני סעיפים, אבל האמת היא שזה עניין סמנטי בלבד להחליט מה הוא מה. כי כשאירוע רק פעמיים, או שלוש, או ארבע, אז זה לא בדיוק אותו אירוע. עצם העובדה, נראה את קורבנות המציאים. איפה נמקם את קורבנות המציאים?
בחמש.
זה אירוע סדרתי, אבל זה לא נכון, כי התחלפו כאן, זה לא, הקורבנות של המציאים ניתנו לא באותו זמן, אלא בימים שונים. ביום הראשון קורא זה וזה, ביום השני קורא... ו-90 שונים נתנו את הדבר הזה, אז זה נכון שהם נתנו בדיוק אותו דבר, 12 פעמים, אבל זה ניתן ב-12 ימים על ידי 12 אנשים. אז האם זה אירוע סדרתי או זה סדרת אירועים שישנן קווי דמיון בתאורה? לא יודע. אז זה כמובן אנחנו נקרא לזה אירוע סדרתי. מדוע? בגלל שהחזרה היא סטריאוטיפית מוחלטת, אין שום הבדל בקורבנות שלהם, כולם חוזרים, זה ברור שהיה איזו החלטה, הייתה ישיבת נשיאים, הייתה החלטה מה הנשיאים מביאים, וכולם הביאו אותו דבר. ושמרו רק על הסדר, כל יום מישהו הביא את מה שהוחלט. זה לא שכאן במקרה רוח הקודש נחה עליהם, זה כל אחד כיוון לאותה כוונה. אלא ברור שהיה פה אירוע אחד, כלומר החלטה אחת מה להביא, ואחר כך היא יצאה לפועל 12 פעמים. אז באמת גם אני רוצה לומר שקורבנות הנשיאים, זה אירוע סדרתי. שוב, למרות שזה על ידי אנשים שונים. בואו ניקח דוגמה עוד, עוד פעם לאירוע שחוזר על עצמו במדויק פעמיים, תזכרו לי את מלאכים א' פרק י"ט. טוב, בפרק י"ט יש לנו אירוע אחד שחוזר פעמיים, כלומר, מה האירוע הראשון שחוזר פעמיים בפרק י"ט? זה אותו את אליהו בהר חורב. נכון. עכשיו בואו נראה. אליהו מבקש בפסוק ד' ויש שם תחת רותם אחד וישאל את אחד וישאל את נפשו למות ויאמר רב אתה אדוני קח נפשי כי לטוב אנוכי מאבותי. וישכב הישן תחת רותם אחד והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול. ויבעט והננו השותיו עוגת רצופים ותפחת מים. ויאכל וישת וישו וישכב. וישב מלאך אדוני שנית ויגע בו ויאמר קום אכול רב ממך אדר. ויקום ויאכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו40 לילה עד הרי אלוהים חורב. הרי לפנינו מעשה שחוזר פעמיים. אליהו שוכב, מלאך אלוהים נוגע בו ואומר לו קום אכול, אליהו קם, אוכל ושותה. שוב הוא שוכב, שוב המלאך נוגע בו, שוב אומר לו קום אכול, שוב הוא קם, אוכל ושותה. אז זה אירוע סדרתי, סדרתי מינימלי, פעמיים. או שזה סדרת אירועים. למה פה זה סדרת אירועים? למה בנשיאים אמרו לי שזה אירוע פה? זה לכאורה עוד יותר אירוע חוזר על עצמו, כי אנחנו משותפים פה אותו מלאך ואותו אליהו. וגם אותה, לא רק אותו מלאך ואותו אליהו, אלא עוד אותו דבר, מה? מה? אותו חומר אכילה, עוגת רצופים ותפחת מים. הוא אוכל אותו אוכל, שותה אותו משקה, שוכב באותו מקום, המלאך נוגע פה פעמיים, אומר לו באותן מילים, והוא מבצע את אותה פעולה. אז מה עשית?
לא בגלל שהוא היה עייף, עד הרוח שלו עכשיו...
תמור לי אתה, זה יודעת אם אני אתה מפרש פה. אתה מכוון לדעתו של פרשן פשוט, לדעתו של הגוונה. לא, בסדר, זה לא צריך להתבייש. אומנם אני חולק על הפירוש הזה, אבל גם הגוונה הוא עניין גדול שאפשר להתעלות. כך הוא אומר, הוא שואל את עצמו למה, הוא שואל את עצמו למה זה פעמיים. ואז הוא מחפש את הדבר היחיד שאפשר להתערב בו. למה זה פעמיים? כי בכל אירוע סדרתי אתה צריך לשאול מה טעם החזרה. בקורבנות המצויים הרי זה משגע. 12 פעמים בלי שום הבדל חוזרת התורה על הקורבנות, על אותו קורבן של המצויים. אתה חייב לשאול את עצמך למה זה. והתשובה הראשונה שאתה צריך לברר, האם יש הבדל בחזרות. אם בדרך כלל אם אתה מוצא הבדלים ואתה יודע לתת להם משמעות, אז סיבת החזרה תמונה בהבדלים בהרבה מאוד מקרים. מה שכמובן לא יעזור לנו הדרך הזאת לא תעזור לנו בקורבנות הנשיאים. כי שם אין שום הבדל. 12 פעמים מילה במילה, אות באות. זה פלא הדבר שפרשן, כלומר, מי התקשה בזה ומי נסה לתרץ את הטעות שהוא לא על דרך פשט או לא על דרך אולי כן על דרך פשט, אני יודע. זה הרמב"ן, הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, למה אנחנו חושבים שאתם חושבים קורבנות נשיאים, ומה תשובתו בעצם? לכל נשיא הייתה הכוונה אחרת. זו תשובה, כלומר, הוא לא יכול להוכיח את זה. אומר, עצם העובדה שהתורה חזרה, סימן שזה לא דומה. שלכל אחד יש משהו שונה. מה יכול להיות שונה אם כולם הביאו בדיוק את הדבר? כוונות. ברגע שאתה בתחום הכוונות, אז מה, מי יאמר לך מה תעשה ומה תתכוון? אתה לא יכול להתווכח עם הרמב"ן, אתה לא יכול להתווכח, אתה לא יכול לסתור את דבריו. מה באמת הפשט? מה? נכון, אמרנו. אמרנו גם שהפרשנים לא שאלו את זה, כי הם לא התקשו בכלל בדבר הזה. אבל זה לא מתאים לסיפור, שם זה לא סיפור. קורבנות הנשיאים זה לא חלק מסיפור, זה משהו שקשור לחנוכת המשכן. זה עדיין שייך לפרשיות המשכן, למרות שזה בספר במדבר. אז למה זה תביאו את זה בספר במדבר? הרי זה כל הקטע הזה שם, ש... שייך לספר שמות, כולל בעלותך את הנרות, שזה עדיין שייך לספר שמות, כלומר, למלאכת המשכן, חנוכת המשכן, איך נכנס לספר במדבר? וצריך להפיש שם אין מוקדם ומאוחר, כי מתי קורבנות הנשיאים הביאו את קורבנותיהם? זה ניסן, ראש חודש ניסן. אז ומתי מתחיל ספר במדבר? בראש חודש אייר. חודש אחר כך, אז פתאום הוא חוזר עבוד. למה הביאו את כל הנושא הזה בספר? אנחנו סתם סוטים מעניינו, אבל למה אנחנו עכשיו בספר במדבר? בטח בפרשת נושא, מה היה לכם ללמוד חוץ משהו עוד קורבנות הנשיאים? זה בטח כמו בפרשה. מה? מה קשור למשכן? איך קורבנות הנשיאים קשור למשכן? זה נכון מה שאמרת, אבל זה לא אני. בקשר למה מופיעים קורבנות הנשיאים, מה העיקר שם?
זה היה תיקון של הלשכן.
זה צריך לספר שמות, מה זה עושה לספר במדבר? ספר במדבר עוסק בהכנות לדרך, בהכנות במשכן, בסדרי החנייה, בסדרי נסיעת המשכן. מה זה קשור לקורבנות הנשיאים? האלה שימנו את העם, זה נאמר באייר. הנשיאים הביאו, אותם נשיאים הביאו את קורבנותיהם עוד בניסן. אז מה אכפת לך להשים את זה בצורה מסודרת? למה לעשות, להפוך את סדר הזמן? התשובה היא פשוטה. מה שמעניין את התורה בקורבנות הנשיאים זה העגלות. ולמה זה מעניין אותך? למה? כי העגלות האלה קשורות להובלת המשכן. והובלת המשכן, סדרי ההובלה, בראשון קיאת ומררי. חוץ מבני קאט אשר בכתף יפאו, קאט ומררים, נוסעים בעגלות, במשכן. כן? אז אתה שואל, איפה יש עגלות בכלל? לא, איפה יש עגלות, בגלל שהנשיאים הביאו.
אדם בעלותך.
כן?
למה
בעלותך? תסתכל, רמב"ן, דן לזרחות, הפרשנים שברו את הראש של בעלותך, אבל זה באמת הרבה יותר קשה. זה קטע קטן. הקטע של הנשיאים הוא קטע עצום, שהובא, אין, הובא פה, כדי לבאר מאיפה יש עגלות לצאת את המשכן.
למה לא לשים יוסף ישר?
לא, זה לא עניין. היו זה עניין של עריכה. את הקטע הזה היו כותבים בכל מקרה בתורה. השאלה איפה? בספר שמות, בחנוכת המשכן בספר שמות, או במדבר. העדיפו לכתוב את זה במדבר, מפני שבמדבר זה נותן איזה הסבר או איזה הבהרה לשאלת הפירוק והנסיעה של המשכן בשעת המסעות והחניות. לא צריך להתקשר בזה, זה לא קושי, אבל כשאתה אומר שהיו לבני הלוויים היו עגלות לצאת את המשכן, נמצא שהעגלות זה חלק מכלי המשכן. אבל לא שמענו בשמות שהיו כלי משכן כאלה שנקראים עגלות. מאיפה הקריצו אותם? באמת לא היו סוסים? אני לא מבין, מה? כן, זאת התשובה שהפרשנים עובדים, זאת התשובה הנכונה. יש עוד דברים. אני נתתי בשבת בפרשת בעלותך שיעור על החצוצרות. והוכחתי, ניסיתי להוכיח, שגם החצוצרות ביסודן הם כלי המשכן. והפרשה של החצוצרות שייכת לספר שמות. בעצם. ולכן מה? ולכן זה לא שופרות אלא חצוצרות שעושים אותן מכסף, מקשה תעשה אותן, ומי תוקע בחצוצרות? הכהנים, ועל מה תוקעים בחצוצרות? בעיקר. לא, זה אתם אומרים, אבל בעיקר התפקיד שלהם זה על הקורבנות. בכל הקורבנות הציבור, ביום שמחתכם ובמועדיכם ובשש יתקעו בחצוצרות על עמדיכם ועל זמחי של עמכם. זה התפקיד העיקרי, החצוצרות הם כלי קודש. חצוצרות הן כלי המשכן, והפרשה כולה תבועה, ויש לי הרבה הוכחות לזה, תבועה בסגנון של ציווי על מלאכת המשכן. איפה זה היה צריך להיות אותו? במסמכים למלאכת המשכן יש כמה כלים שהם לא ממש כלי עבודה, שנמצאים יחד, בסוף מלאכת המשכן, בכי תישא. היור, מזבח הקטורת, גם הוא נמצא בחבורה הזאת. מה עוד? מה? אה, לא, חצוצרות זה כמה פסוקים, מה, זה לא מעריך. אז בעצם לשם שייכת פרשת חצוצרות. ולמה היא נכתבה בפרשת בעלותך? מאותה סיבה, זה הכנה ליציאה לדרך. זה הכנה ליציאה לדרך. לא ששם נצטווה משה לעשות את החצוצרות. הן כבר היו עשויות ועומדות. שם נתברר שאחד הדרכים להודיע על יציאה למסע היה תקיעה בחצוצרות. יש לו איזה שיעור גדול להוכיח את התזה הזאת. שבעצם החצוצרות הם דברים, אז זה פותר בעיה שהאחרונים התקשו, למה אנחנו לא עושים חצוצרות? לא, במכון המקדש יש חצוצרות, זה לא שאלה, אבל למה הם באמת לא תוקעים בחצוצרות? ביציאה למלחמה וכולי, כל מיני דברים. התשובה היא, כי זה החצוצרות האלה, מה? אבל כשהיו מלחמות, לפני הסכם אופנו, כשהיינו בעידן המלחמות, עכשיו אנחנו בסגני שלו, זה לא... אז באמת המגן אברהם שואל, למה לא תוקעים בחצוצרות גם בזמן הזה? הרי חז"ל למדו על כל צרה שלא טובה לציבור שתוקעים בחצוצרות. אז למה לא
תוקעים?
לא, לא, זה משהו אחר, זה שופר בשבת. בראש השנה שלך להיות בשבת, לא להרבה את התחום. לא, לא, לא חצוצרות. קיצור, התשובה היא שהחצוצרות הן פשוט כלים של המקדש. והתקיעה בהם היא עבודתם של הכהנים. ואם אין בית מקדש, אז כמו שאין קורבנות, אין גם חצוצרות. זה הבעיה, ובאמת ספר החינוך תולה את זה במקדש, ופרשני החינוך לא הבינו מה פתאום הוא אומר שבזמן צרה תוקעים בחצוצרות רק כשבית המקדש קיים. למה זה קשור לבית המקדש? כי וואי, כי חצוצרות בפשט הם כלי משכן, כלי מקדש. ונכתבו בפרשת בעלותך כחלק מסדרי הנסיעה והחניה, ואותו דבר כל פרשת בעלותך זה ככה, כל פרשת בעלותך. טוב, לא זה הנושא. אז נחזור לענייננו. אז אמרנו שכשיש לך אירוע שחוזר על עצמו כמה פעמים, אתה שואל את עצמך, למה צריך לחזור עליו? אפשר היה לקצר, או במציאות, או בדיווח. במקרה של הנשיאים, במציאות אי אפשר היה לקצר. למה? כל הנשיא רצה את היום שלו, אבל בדיווח אפשר היה לקצר. ונכתב, ויביאו שני מנסון, שני נסון, זה מה שבאמת כתוב, אגב, מה הם הביאו. בסוף, יש סיכור. או, הנה, עכשיו לקצר במציאות, זה המקרה שלנו, של המלאך. המלאך מאיר אותו ואומר לו, קום אכול, אוכל שותה. שוב הוא נוגע בו ואומר לו, קום אכול. אוכל ושותה. למה צריך לעשות את זה פעמיים?
למה המלאך עשה את זה פעמיים?
כן. ולמה אליהו היה צריך לאכול פעמיים? לשתות פעמיים?
למה?
הוא לא נרדם, לא בטוח שהוא נרדם. אז למה? כלומר, יש כאן שאלה במציאות. המלאך מעוניין שאליהו יאכל וישתה את הצפחת ואת העוגה עד תום. אז שיהיה לקום לאכול את עוגת הרצפים ואת הצפחת הזאת עד תומם. ויקום אליהו, ויאכל כל העוגה, ויש את כל הצפחת עד תומם. הנה, קיצרנו, כאן השאלה היא למה זה פעמיים, לא בתיאור, אלא במציאות למה יש כאן פעמיים. כבר ברור לך, כי בפעם הראשונה אליהו אכל קצת ושתה קצת, ונשאיר. ולומר לו, לא, תגמור את זה. וגמר. למה אפשר היה לומר לו מראש תגמור? זה פחות או יותר, אז כאן השאלה היא על החברה במציאות. אז למה זה פעמיים? התשובה...
אבל לא, בפעם השנייה לא כתוב שהוא גמר
את זה. אז עוד יותר קשה. אז כאן התשובה לשאלה כזאת, למה זה צריך להיות פעמיים במציאות, זה לראות האם הפעמיים האלה זהות. מה נשתנה בפעם השנייה מהפעם הראשונה? מה נשתנה? הנמקה. קיבלנו ממך אדם. הנמקה שם הלך נותן. אבל עדיין נשאלת השאלה, אם זאת המטרה, למה הוא לא נימק את זה בפעם הראשונה? הוא היה צריך בפעם הראשונה לומר לו. קום, אכול ושתה, כי רבי ממך עד הארץ. בא ברבנאל ואומר, אם כך נסיק שבפעם הראשונה היה טעם אחר לאכילה ולשתייה. איזה טעם יכול להיות? לא רק רבי ממך עד הארץ, אלא אליהו בא מדרך, ממדבר באר שבע, וכנראה הוא הלך עייף וצמא. ולכן להאכלה והשתייה היו שתי מטרות, אומר רבו בנאל. אחת, זה לפצות אותו על משהו החסיר ביום הצום שעבר, ושתיים, להכין אותו לקראת הליכה 40 יום ו-40 לילה לקראת האחורי. אז עכשיו, אמנם אפשר לעשות את שני הדברים באותה אכילה ואותה שתייה כמובן, אבל כשהרצון האלוקי להראות לאליהו שדואגים לו גם על העבר וגם על העתיד. גם על מה שהוא צם במשך היום שהוא ברח בו, וגם על העתיד, אז בכוונה מפצלים את זה לשניים. כלומר, קודם כל תוכל ותשתה לרבות את נפשך, להשביע את נפש שוקקה. אליהו כך, אוכל ושותה קצת, כדי לה... ממה שעבר עליו. אומר לו המלאך, לא, תאכל עוד ותשתה עוד, כי יש עוד מטרה לאכילה ולשתייה הזאת. וזה להתכונן לדרך על 40 יום, זה מה שאתה תרשת. אחרי שתרשנו כך, כך זה רשת אובנאל, אז זה אירוע סדרתי, או שזה סדרת אירועים? אין טעם להיכנס לשאלה הזאת, זאת שאלה שסימנתי פה. סך הכל, זה אותו אירוע שחוזר פעמיים למטרות שונות. וההבדל היחיד הניכר לפי דעת אברבנאל, זה שבפעם השנייה יש הנמקה. למה בפעם השנייה אין הנמקה? כי לא צריך. קראנו שאליהו הוא בודד במדבר של עת נפשו למות, בשמש היוקדת של מדבר באר שבע. אז זה ברור לנו למה נותנים לו לאכול ולשתות. בפעם השנייה אנחנו לא מבינים למה. אומר לו, אבל אך עונה, כי רב ממך עד הערך. אומר אברבנאל, כן, יש כאן שתי חילות, שתי שתיות למטרות שונות לגמרי. אחת לשעבר ואחת על שנה עתיד. אבל אם נעיין היטב בפסקה הזאת בציבור, נגלה שיש עוד הבדלים. נו, בבקשה. האם באמת חוץ מאשר רב ממך הדרך אין יותר הבדלים בין הפעם הראשונה לפעם השנייה? גם הפעם הראשונה לא כתוב. לא כתוב מה הוא אכל. כתוב, הנה מרשותיו הוגעת רצפים לטפחת מים. ולא אכל ויש, אתה קושר את הדברים, בצדק. אבל לא כתוב מה הוא אכל ומה הוא שתה. בפעם השנייה ברור שזה אותו דבר, לכן לא צריך לחזור. אז אם נשים לב, רוב השינויים בין הפעם הראשונה לפעם השנייה נוגעים שהפעם השנייה לא צריכה את אותם דברים שכתובים בפעם הראשונה, כי זה כבר מסתמך על הפעם הראשונה. בואו נבדוק. והנה זה מלאך נוגע, בואו חסר בפעם השנייה. ויגע. אבל לא כתוב, וישו מלאך השם שנית ויגע בו. בסדר. מה שחסר גם זה וישכב וישן תחת רותם אחד, לא כתוב איפה הוא ישב בפעם השנייה, כי... באותו מקום. כן. ויאמר לו קום אכול, מה?
בלי לא.
ויאמר קום אכול עם הנמקה, כי רב ממך הדרך כבר דיברנו על ההנמקה. ולבית מן אמר השותה ובית קביל לצפחת מים, חסר בפעם השנייה, למה זה חסר? הוא יודע אותו. לא רק אנחנו יודעים, הוא יודע. בפעם הראשונה, כשאומרים לו קום אכול, הוא מסתכל מה אוכל, ויבט, והנה, הוא מופתע. הנה זה תמיד, זה כמעט תמיד ביטוי להפתעה, הוא רואה נס, עם מרשותה מוגעת רצופים, ובפעם השנייה הוא יודע על קיומה. עכשיו עוד את זה, מה זה הביצוע של אליהו? בפעם הראשונה כתוב ויוכל וישו וישכב, בפעם השנייה כתוב
וילך.
ויוכל וישתה וילך, בכוח האכילה. עכשיו, בהתחשב בעובדה שגם בראשונה הוא נצטווה קום אכול, אז הוא התברר שבפעם הראשונה הוא לא מילא ציווי המלאך, ואם לא, אמנם אכל ושתה, כי בכלל אכילה שתייה, אבל הוא לא קם. זה רק בפעם השנייה הוא קם ואכל ושתה. ולדבר הזה אברבנאל לא נתן הסבר. עכשיו, מי מוכן לתת לנו הסבר למה הוא לא קיים את הציווי של המלאך בפעם הראשונה? מה? אז הוא קם. אבל זה לא חייב להיות, זה יכול להיות שהוא אכל, וזה מסתבר, שהוא אכל תוך כדי הכתבה.
הוא בא
משהו
להתעורר.
בישיבה, הוא בישיבה.
למה הבעיה
שלו ישכב?
זה
לא
חושב
יותר. מה לא חושב יותר? הוא בא לשכב, לשכב לאזן דבור.
זה מה שהוא לא עושה
פעם כבר. הוא שכב.
לא, הוא היה
יושב. נכון, אבל בין, הוא שכב לפני האכילה והוא שכב אחרי האכילה. מה היה בזמן האכילה? הוא לא שכב, אתה צודק, מה הוא עשה? הוא ישב, אבל הוא לא קם. מה זה קם? או, למילה לקום בעברית יש שתי משמעויות. המשמעות הפשוטה זה לעמוד, והמשמעות המושאלת היא להתעורר משינה. ובזה נחלקו כידוע בית הלל ובית שמאי במסכת ברכות, מה פירוש משוכבך וקומך. האם בקומך הכוונה שבקריאת שמע של שחרית לדעת בית שמאי צריך לקום, כלומר, בשעת קריאת שמע צריך אדם לעמוד על רגליו, או לדעת בית הלל, בקומך זה תיאור זמן. ומה, איזה זמן? בשעה שבני אדם קמים משנתם. ולכן לא צריך לעמוד. אלא אדם יכול להסב ולשכב. ומה שכתוב בקומך, הכוונה בשעת קימה, בשעת קימה מהשינה, עד שעה שלישית. זה מחלוקת בית הלל לבית שמאי, מה זה לקום? כלומר, זה לא מחלוקת, המילה לקום סובלת גם את זה וגם את זה. והשאלה שבית שמאי ובית הלל נחלקו, זה מה לפרש בשבתך, בשוכבך ובקומך בקריאת שמע. לדעת בית שמאי בשוכבך, קריאת שמע של ערבית, ממש בשכיבה, בהצבה. ובשחרית בעמידה. ובית הלל אומרים לא, זה שעת שכיבה ושעת התעוררות.
איך
הם
יודעים שזה שחרית
וזה
ערבית?
מה? איך בית, בית שמה יודעים את זה?
לא יודע.
חושבים, חושבים, גם וגם. אולי. אז אני רואה את הסוגיה. עכשיו רבותיי, כשהמלאך אומר לאליהו בפעם הראשונה, קום אכול, קום אכול, הוא מביא להתעורר. למה? הוא באמת שכב, הוא ישן בו עד אז. אז הוא באמת מתעורר, כי אם הוא לא היה מתעורר, לא צריך לומר שהוא התעורר. כי אם עצם העובדה שהוא אוכל ושותה, פירוש הדבר שהוא התעורר. אומר לו המלאך בפעם השנייה עוד פעם, קום אכול. עכשיו אי אפשר לפרש התעורר, כי אליהו לא נרדם, הוא רק שכב. עכשיו הוא מבין שהוא חייב לקום על רגליו, וגם ההנמקה אומרת את זה. כי רב ממך הדרך. אתה צריך באמת לקום ולאכול ושתות על הרגליים, ולהתכונן ליציאה לדרך ארוכה. איך שלא יהיה, כל הדברים האלה כתובים על מאמרי במגדים, לא זוכר איזה, על פרק י"ט, כל הניתוח הזה, ומתוכו אני מגיע לאיזו מסקנה מפליגה, אבל לא משנה, מה שחשוב הוא שכשהרוח חוזר על עצמו פעמיים, אתה צריך לשאול את עצמך למה הוא חוזר על עצמו פעמיים. למה הוא חוזר על עצמו פעמיים? למה מדברים עליו פעמיים? ובדרך כלל המפתח לכך הוא בהבדלים הקטנים שאתה רואה בין הפעם הראשונה לפעם השנייה שמלמדים על הרבה דברים גדולים. ומכיוון שישנם הבדלים, ובגלל שהדברים האלה יש להם כדי ללמד, לכן הכתוב טורח וחוזר על זה פעמיים. איפה יש לנו עוד דבר שחוזר פעמיים בסיפור הזה?
כן? מה שהוא אומר, אתה לא קניתי לשם.
פעמיים שואל השם את אליהו שאלה, ופעמיים עונה אליהו תשובה, והשאלה והתשובה חוזרות על עצמן מילה במילה. דבר נדיר מאוד במקרא. פעם ראשונה,
מה לך?
ויבוא שם אל מערה פסוק ט' וילם שם והנה דבר ה' אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו ויאמר כנו קינאתי לה' אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את איזה וחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ואת נוותר אני לבדים היבשות נפשי לקחתה. פעם שנייה בפסוק י' סוף י' ג' והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו ויאמר כנו קינאתי לה' אלוהי צבאות כי עזבו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי ויוציא את נפשי לקחתה. זה דבר נדיר ביותר במקרא, שאירוע חוזר פעמיים מילה במילה ללא שום גיוון, ללא שום שינוי, שום הבדל. אז למה אתה שייך את זה, לחמש או לשש? זה לכאורה חמש מובן, אירוע שחוזר על עצמו פעמיים בלי שום שינוי זה אותו אירוע. אותה שאלה, אותו שואל, אותו עונה, עונה אותה תשובה בדיוק. כן, אותו שואל. אבל של מי הקול הזה? לא, לא, תשים לב, לפני כן כתוב על כל הדממה הדקה, הרי נאמר לאליהו, והנה השם עובר, בפסוק י' ד', והנה רוח, זה לא ברוח השם, רעש לא ברעש השם, אש לא באש השם, כל דממה דקה, אז אליהו מבין שכאן השם מופיע, והיא כשמע אליהו, היה לפניו בעדרתו, ויתר ימות פתח המערה. למה? כי זה והנה השם עובר, כאן נתקיים והנה השם עובר, ואז הכל הוא קולו של השם. אז זה באמת דבר נדיר, וכאן אנחנו שואלים, אם זה אותו אירוע, למה הוא חוזר פעמיים? ולמה כתוב מתאר אותו פעמיים? אין שום הבדלים. מה אתם עונים על כך? מה? זהו, רק כדי שזה יהיה פעמיים לתת תוקף לדבר.
חומרים שזה בקום, זה כל המטרה עכשיו על הכל. קודם הוא עדיין ברור שהוא מדייק כזה שהוא מדבר אליו, עכשיו אחרי שהוא מורה לו שדווקא בכל הוא מתגלה ובחרה חזרו לו אותו דבר.
אבל הכל הוא קולו של השם, אז מה זה משנה?
למה מזכירים שבכל, ברור שבכל זמן, מה זה חזרה? רגע, זה משהו מיוחד, אנחנו לא מבינים.
מי שמבין, מבין, אני מבין את זה. אבל זה הדבר שאני רוצה לומר, לפעמים החזרה של אירוע פעמיים, המשמעות שלה היא לא בהבדלים בין הפעם הראשונה לפעם השנייה, אלא בזמן השונה, או במה שקרה בין הפעם הראשונה לפעם השנייה. וכאן קרה משהו בין שתי הפעמים. אחרי שאליהו ענה את דבריו בפעם הראשונה, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא ועמד את הבר לפני השם, והנה השם עובר. ואז הייתה התגלות אלוקית שהקדימה אותו הרעש, הרוח, הרעש והאש, ולבסוף בא כל הדממה הדקה, ועל רקע כל הדממה הדקה הוא שמע את כל השם, ששוב שואל אותו מה לך פה אליהו. וברור שהשאלה השנייה רוצה לומר מה? באותן מילים, מה היא רוצה לומר? האם עכשיו, אחרי ההתגלות הזאת של הרוח, הרעש והאש וכל הדממה הדקה, האם עכשיו אתה שינית את עמדתך? האם יש לך תשובה אחרת ממה שענית בפעם הראשונה? ומה התשובה? לא שיניתי את עמדתי. לא הושפעתי מכל מה שעבר בינתיים. אני בעמדתי, אני חוזר מילה במילה מה שאמרתי קודם. כאן דווקא יש חשיבות עצומה לחזרה המדויקת שיש על השאלה ועל התשובה. מכיוון שבדיוק את זה כוונת הכתוב לומר. עבר משהו בין הפעם הראשונה לפעם השנייה, לא כמו אצל המלאך שזה ממש חוזר על עצמו בזה אחר זה. פה קרה משהו באמצע, ואליהו בשלו, בצורה מדוקדקת, מילה במילה ללא כל שינוי, הוא על עמדתו שומר ולא לא חוזר ממנו. אז שוב, אחרי שאני אומר את זה, האם זה אירוע סדרתי? לא כל כך. כי אחד קרה לפני ההתגלות ואחד קרה אחרי ההתגלות. לפני ההתגלות אולי זה היה תפוי שאליהו יענה את מה שענה, אבל אחרי ההתגלות סיפור ממנו לשינוי עמדה. כשהוא לא משנה את עמדתו אחרי ההתגלות, יש בזה רבותה. אין דבר כזה אירוע סדרתי. כל אירוע שחוזר פעמיים, הוא חוזר בנסיבות שונות בזמן שונה, ולפעמים בפרטים שונים. אז זה מה שניסיתי להראות לכם. המלאך ואליהו. אז זה לא בדיוק אותו דבר. השאלה והתשובה ראה לך פה אליהו והקנו קינטי. זה לא באותו זמן, קרה משהו בינתיים. אז ממילא אין דבר כזה אירוע סדרתי. קורבנות הנשיאים זה על פני 12 יום ו-12 אישים. קורבנות הנשיאים זה הדבר הכי קרוב לאירוע סדרתי, כי אין בכתוב שום הבדל ושום עדות למשמעות שמשתנה, חוץ ממה שהרמב"ן אומר, שכל אחד היו לו כוונות נסתרות, ולנו אין עסק בנסתרות, וממנה אנחנו לא יכולים לפרש מה הם התכוונו. זה הכי קרוב לאירוע סדרתי, אף על פי שזה אישים שונים. אז בקיצור, אני חושב שאני רוצה להראות לכם שאירוע סדרתי או סדרת אירועים שיש קווי דמיון זה בערך אותו דבר. זה עניין של הדבר. עכשיו, בואו נראה סדרת אירועים מובהקת שישנם קווי דמיון. ולא נרחיק את מבטנו מאיזה פרק? פרק י"ט כמובן. מה סדרת האירועים שיש בהם קווי דמיון? לא. סדרת אירועים שישנם קווי דמיון ביניהם. מה? נכון. שלוש הופעות של כוחות טבע הרסניים, ובואו נראה שיש את קווי הדמיון. אנחנו ממש נמצאים בשטח של כמה פסוקים, אנחנו יכולים להביא דוגמה לכל מה שאנחנו רוצים מאותו פרק, מאותו עניין. פסוק י' ביום, אז כאן הלטה באו לפני אדוני, דיני אדוני עובד. רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשדר פלאים לפני אדוני. לא ברוח אדוני. ואחר הרוח רע. לא ברעש אדוני, ואחר רעש אש, לא באש אדוני, ואחר האש כל דממה דקה. ויהי כי שמע אליהו היה לפניו באדרתו, ויצא וימות בתוך מערה, והנה אליו קול וכולי. אז יש לפנינו כאן, זה ודאי לא אותו אירוע, כי כל פעם זה משהו אחר, אבל מה עם קווי הדמיון? קווי הדמיון הם בתיאור של שיטת ההופעה שלהם, ו... ועוד דבר, במסקנה שיש מההופעה של כל אחד מהם. הראשון זה... היה פה פעם מופע? היה עוד עוד.
אש לא באש
ואחר האש כל דממה דקה. כאן אומנם זה לא אותו אירוע שחוזר על עצמו, כי פעם זה רוח, פעם זה רעש, פעם זה אש, ופעם זה כל דממה דקה, אבל יש לנו פה איזו תבנית נוסחאית שמכניסה את זה לאיזושהי נוסחה קבועה. חוץ מהפעם הראשונה שלא שייך המילה ואחר, כי זו פעם ראשונה, אז יש לנו פה, עד, על התופעה הזאת קוראים אנפורה. אנפורה הכוונה סדרת משפטים או סדרת היגדים שפותחים בצורה זהה. כל הגט פותח בית ואחר, ואחר הרוח, ואחר הרעש, ואחר האש. יש לנו אחר כך אפיפורה. אפיפורה זה כמו אנפורה רק הפוך, כלומר סדרת היגדים שמסתיימים בצורה זהה. לא בשם. שוב, זה חוזר אחרי הרוח, אחרי הרעש, ואחרי האש. אנחנו, זה שלוש, יש כאן חברות מאוד ברורות, מאוד בולטות, שיש כאן סדרת אירועים מתוארת, ובכולם יש איזה ביטוי זהה, לא ברוח השם, לא ברעש, לא באש, ואחר ואחר ואחר. זה ברור העניין הזה. עכשיו, יש כאן הבדלים מסוימים, שגם נובעים מזה שזה רוח, זה רעש, זה אש, זה כל דממה דקה. וכאן יש עוד הבדל, הרוח מתוארת באריכות, בתיאור כזה לא ניתן לנו לא ברעש ולא באש. איך היא מתוארת? רוח גדולה וחזק, איך? מחלק הרים ומשבר פלאים. אריכות כזאת לא נמצאת בשאר הדברים, כל דממה דקה זה קצת ארוך, יחסית לרוח, רעש ואש, יש כאן שלוש מילים. עכשיו, אנחנו מגיעים למה שרוצים, ומתי השיעור צריך להיגמר?
עוד שבע דקות.
הסעיף הזה של החברות שאנחנו מדברים עליו, 4, 5 ו-6, שההבדל ביניהם הוא לא גדול, מופיע בהרבה מאוד מקרים בתנ"ך בתבנית קבועה של 3 ו-4. זה המקרה, לכן אני הפרדתי את הדיון במקרה הזה של 5 ו-6, סדרת אירועים שחוזרת על עצמה כמה פעמים, או אירוע אחד שחוזר על עצמו כמה פעמים, ברוב המקרים, או בחלק גדול מאוד מהמקרים בתנ"ך, חוזר על עצמו 3 ו-4 פעמים. השלושה וארבעה הזה, כבר הזכרתי זה בשיעורים שלי לא אחת ולא שתיים, אלא 3 ו-4 פעמים. ונוסחה קבועה, נוסחה מספרית קבועה בתנ"ך, והמקור שלה הוא כמובן בנבואת עמוס על 3 פשעי אומה פלונית ועל 4 לא אשיבנו, שפירוש הפסוק הוא על 3 פשעי אומה פלונית אני מוכן עוד לעבור בשתיקה, מוכן לסלוח או מוכן להאריך אף, אבל הפשע הרביעי הוא בלתי נסלח. עכשיו בעמוס אין פירוש של 3 פשעים, אלא ישר עובר מהו אותו פשע רביעי בלתי נסלח שעליו אין לעבור לסדר היום. אבל מזה אנחנו למדים על מהי התבנית 3 ו-4. התבנית 3 ו-4 בתנ"ך היא ככה, ששלושה דברים חוזרים על עצמם ולא מקדמים שום עניין, מקדמים אבל לא בצורה גלויה, והפעם הרביעית היא שיא היחידה, והיא מביאה את היחידה לתכליתה, או בגלל שהפעם הרביעית מנוגדת לשלוש פעמים הקודמות, או שהפעם הרביעית היא פיתוח וניצוי של 3 ההופעות הראשונות. האם זה ברור? לתבנית הפיקרותית הזאת שחוזרת במקרא מאות פעמים בכל סוגי הפיקרות המקראית, בסיפור, בשירה, בחוק, במה שאתם לא רוצים, לתבנית הזאת הקדיש פרופסור יאנזאטוביץ', פרופסור למקרא באוניברסיטה העברית, הקדיש את עבודת הדוקטור שלו בשני כרכים שנקראים על 3 ו-4. הוא פורט, הוא ממיין את כל המקרים שיש תבנית כזאת בתנ"ך, וזה שני כרכים של 600-700 עמודים יחד. מה? לא, הוא אוסף את כל המקרים של 3 ו-4 בתנ"ך, הוא ממיין אותם לפי נושאים. כלומר, מהם הנושאים שבהם אנחנו ניתקל במבנה הספרותי הזה, בתבנית הספרותית הזאת של 3 ו-4. אז אני אקרא גם אולי כמה מילים מההקדמה שלו לעבודה. עניינו של חיבור זה בדגם הספרותי שלושה ארבעה במקרא. היינו ביחידות ספרותיות הבנויות ארבעה נדבכים. שלושת הראשונים חוזרים זה על זה ואין בהם בדרך כלל שינוי או התקדמות של ממש מעבר לעבר. ואילו בעבר הרביעי חל המפנה החריף, השינוי שהוא עיקרה בפיעה של היחידה הספרותית. הדגם הספרותי הזה שכיח בספרויות עתיקות ובספרויות שבעל פה גם בנות זמננו, נפוץ עד מאוד במקרא. הוא מופיע בסוגי ספרותים שונים ומשמש בעיצובם של נושאים רבים ומגוונים. והוא עובד על הדגם הזה. עכשיו, העבודה שלו זה לא רק לחשוף איפה בתנ"ך נמצא הדגם הזה, של שלושה וארבעה, כפי שאמרנו לכם, במאות מקומות בתנ"ך, ולא רק למיין את כל המקומות האלה לפי נושאים משותפים, כלומר לברר באיזה נושאים התנ"ך משתמש בדגם הזה, אלא בכל דוגמה שהוא מביא, הוא עובד על הדבר שנוגע אלינו. ומה הוא הדבר הזה? ההשוואה המדוקדקת בחזרות בין הפעם הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית ביחס לכל שלוש קודמותיה. כי מה שהוא מראה זה שכמעט אף פעם אין חזרה מדויקת בדגם של שלושה וארבעה על השלוש פעמים הראשונות. תמיד, כמעט תמיד, השלוש פעמים הראשונות מכילים בתוכם הבדלים דקים. למרות שהעיקרון של הדגם הוא ששלוש פעמים אין חידושים, הוא מראה תמיד שיש חידושים גם בשלוש הפעמים הראשונות, ואין מה לדבר שהפעם הרביעית, למרות שגם היא חזרה במובן מסוים על השלוש, היא כמובן מכילה בתוכה את ההבדלים הדרמטיים שהופכים אותה לשיא היחידה. בואו נגיד משהו פה על הדגם הזה שנתנו אותו ממש ואנחנו עומדים עליו פה. מה יש לומר? מה? יש הבדל בשלושת הראשונים? יש, זה ההבדל הזה נרמז בנקודות. הרוח שהיא הראשון מתוארת בצורה רחבה עם הרבה, וזה אופייני, אומר יוזקוביץ, שבדגם שלושה וארבעה האיבר הראשון הוא מכיל בתוכו כל מיני יסודות של הרחבה ביחס לאיברים הבאים בגלל שהוא ראשון. לא רק שמתארים פה את הרוח, שהיא רוח גדולה וחזק מפרק רימים שבר סלעים, אלא כותבים עוד שתי מילים מאוד חשובות שלא שמתם לב אליהם. לפני השם. אז את התיאור של הרוח לא ניתן להעביר, רוח גדולה וחזק מפרק רימים שלה, לא ניתן להעביר לרעש ולאש, אלא אולי ניתן לתת להם איזה תיאור אלטרנטיבי, אבל זה לא כתוב. לעומת זאת ברור שהמילים לפני השם הן ראויות היו להיכתב גם על הרעש וגם על האש, כי כל שלושת הכוחות האלה הם מפני השם. אבל מקצרים בהם. כלומר, האיבר הראשון מכיל בתוכו פה כמה דברים שלא קיימים באיברים הבאים, זה צריך זה עומד בעצם להשלים גם את האיברים הבאים. עכשיו, מה עם האיבר הרביעי? במה הוא שונה מהאיברים הקודמים, לא? שחסר העיקר. לא, מה שלא נאמר פה, לא בזה השם, לא בקומה דקה, באמת, שמה? שכאן כן, בכל הדממה הדקה כן מופיע השם. ולכן, ברגע שמגיע כל הדממה הדקה ואין את הביטוי לא בזה השם, אז אליהו מליט פניו בעדרתו, יודע שעכשיו הוא צריך. עכשיו הוא צריך מה? לצאת, כמו שנאמר לו, צא ועמדת לפני השם. הוא יוצא מן המערה ועומד לפני השם. כדי לשמוע מה? מה לך פה אליהו? זו אותה שאלה שכבר שמה אותם הקודם. אז הנה זה דוגמה לסדרת אירועים שדומים זה לזה, ויחדיו יוצרים את הנוסחה של שלושה וארבעה. אנחנו צריכים לסיים, אבל הדבר הזה, בואו ניתן לכם תרגיל ביי, ונדון על הדברים האלה בשיעור הבא. אני אבקש שתקראו שני מקומות, למה שניים שלושה? אחד זה עוד מעט נקרא אותו פרשת בלעם. איפה יש מפרשת בלעם? בלעם, שלוש וארבע. נכון, יש כמה פעמים. גם האתון סוטה מדרכה שלוש פעמים. למה היא סוטה מדרכה שלוש פעמים? היא רואה את המלאך, מה קורה בפעם הרביעית? המלאך מתגלה לבלעם בעצמו. שלוש פעמים האתון רואה את המלאך, ופעם רביעית בלעם רואה את המלאך. תעיינו היטב בדגם הזה, ותגידו לי מה מייחד את זה. זה 3 ו-4, אבל זה 3 ו-4 לא דומה כל כך לשינה. עכשיו, מקום נוסף שיש 3 ו-4 זה שמואל בפרק ג', הקדשת הנער שמואל לנביא. מה שם 3 ו-4? 3 פעמים השם קורא לו? שמואל א', סליחה. שמואל א', פרק ג', 3 פעמים השם קורא לו, ו... הוא טועה וחושב שזה אלי. מה קורה בפעם הרביעית?
אלי
הכין אותו לפעם הרביעית, ואז שמואל יודע שבפעם הרביעית השם קורא לו, והוא עונה להשם, ברכי שומע עבדיך. ודבר נוסף, זה השליחים ששולח שאול אחרי דוד המסתתר בניות ברמה, בשמואל א' פרק י"ט, 3 פעמים שאול שולח, ובפעם הרביעית הוא בעצמו מופיע אצל פני הנביאים בניצוחו של שמואל הנביא. כן? אוקיי, אז אלה 3 המקומות שאני מבקש. בלעם, הנער שמואל מוקדש לנבואה, ושמואל א' פרק י"ט, 3 משלחות ששולח שאול אחרי דוד, עד שהוא מופיע בעצמו. מה אני מבקש שתעשו בכל 3 המקומות האלה? מה השינויים בתוך החזרות? והשינויים בתוך החזרות זה לא רק ב-3, זה גם ברביעית ביחד ל-3. יש כאן סדרת אירועים שחוזרת על עצמה בדגם קבוע, ותמיד צריך לשאול מה בין החזרות, מה ההבדלים ומה הם באים ללמד. אז זה עבודה של כמה דקות. נשמע מה יש לכם לומר בשיעור הבא, נסכם את הדברים. אוקיי.